וכולם ביום יום חמישי ערב שבת קודש פרשת והעלותך, נכון? י"ד בסיוון תשע"ז, אני רוצה היום, למרות שזה שיעור בפרשת שבוע, את האמת אחד אני קודם קורא באוטובוס בדרך, ורציתי אולי ללמד אותנו איך להתבונן בפרשת שבוע באופן כזה שזה מלמד אותנו כיצד להתנהג בחיים היומיומיים שלנו. נכון שאנחנו מסכימים שהתורה היא תורת חיים, אבל מצד האמת המוחלטת אנחנו מתייחסים לפרשת השבוע כסיפורים היסטוריים, וצריך להודות בזה. נכון שאנחנו יודעים בתת מודע או אפילו במודע שנכון התורה שייכת לכל זמן לכל דור, אבל יותר קל להתחבר לצד של המצוות שהתורה מצווה, תעשה או לא תעשה, אז זה שייך גם להיום. אבל מה הקשר בין זה שהעם התאווה לבשר? היום אנחנו מתאווים לבשר, לא באמת. כמה אנחנו מתאווים לבשר? כן, אנחנו מתאווים, אבל זה לא כזו טרמה. כלומר, אנחנו מתייחסים למה שאנחנו לומדים בפרשת השבוע, ואין מין מצב כזה של התבוללות מן הצד, ואולי לפעמים מרגישים קצת יותר שייך, אבל ברוב המקרים אנחנו קוראים את הפרשה, ואם יש בר מצווה בבית הכנסת, או ברית מילה, או שבע ברכות, או חתן, אז זה גם סוכריות, וזו חוויה נעימה יותר, נעימה עוד יותר, אבל בסדר, איך אמרנו? דוגמה, שבוע שעבר קראנו פרשת הנשיא, ושם התורה חזרה ושבתה וחזרה, כל נשיא ונשיא מה הוא הקריא, וכולם יודעים, זה אותו דבר. ואמרנו, בסדר, הנשיאים הקריאו סורות, מה שייך היום לי, היום בחיי הפרטיים, שאני צריך ללוות לחיי משהו מהקרבת קורבנות הנשיאים במשכן. ניחא, נגיד, בית המקדש, נו, ייבנה בן מה זה שם, אז יש לי מה לעשות עם זה, אבל זה היה במשכן, מה יצא לי? טוב, בסדר. הבחור שיוצא לו פרשת השבוע בר מצווה, פרשת נשוא, אני פרשה עמוקה, אבל הוא די מרוצה מהקטע כזה של פרשת הנשיאים, כי זה חוזר על עצמו אותו דבר כמעט. עוד משניים, יש שם הטעמים שונים, אז כל שאר הטעמים הכל אותו דבר, אז איך אומרים, חסך לא עמד. אבל מה זה משפיע עלינו? מה משפיע עלינו פרשת בעלותך? אני אשאל לכל אדם מן השוק, מה כתוב בפרשת בעלותך? מה מדברת הפרשה? בלי להסתכל בו. נגיד, כן, בעלותך, נרות, הארון, אולי נזכור את פרשת וינשאו אהרון, שזה חומש בפני עצמו, לא נדון בזה, זה נושא לשיעור שלם, אבל באמת בכללים מה הוא נזכור? מה הוא נזכור? כשהוא מסתכל בפרשה, יקרא שניים, יקרא אחד דרכום, אז במשך השבוע הוא יקרא, והכל יהיה בסדר, ואז הוא יזכור. אבל בטח לא בכללים, בואו נסביר, אני לא רוצה לשאול פה משאל עם, כי זה לא נעים, אבל מה אתה זוכר פרשה בעלותך? את הנרות, כן, לא. נו, אשרנו מה אתה אומרים כן, אנחנו זוכרים גם את זה, אבל מה זה שייך לעולמנו, אנחנו ביום יום בעלותך את הנרות, נו בסדר, מי מלא את הנרות, הארון, כן, מה זה קשור אליי, עלותך? בוודאי, בוודאי. שכשמעיינים ולומדים ומתבוננים ופתאום רואים את המדרשים ואת הפרשנים, זה שייך ועוד איך שייך. לכן בדרכי לכאן היום באוטובוס חשבתי לעשות איזה סוג של לימוד, ללמד אותנו כולנו איך ניתן להתבונן בפרשת השבוע שאינה מדברת רק על מצוות, ולראות איך היא נוגעת לנו בעומק חיינו היומיומיים היום, נכון לי"ד בסיוון תשע"ז. איך הדברים שהתורה מדברת עליהם היא לא רק סיפור או תיאור של הליכה של בני ישראל במדבר, אלא ממש הליכה של בן אדם היום בבוקר לתחנה, הליכה של אדם הבוקר לבית המדרש. כמה תנועות שאנחנו עושים היום, שורשן תמוד בפרשה שלנו, בכל פרשה. רק צריך עין מתבוננת. צריך עין בוחנת, עין מקשיבה, וזה אנחנו צריכים להגיד עין מקשיבה, עין רואה. כן? אבל העין יש לה יכולת, ואנחנו למדנו על העין, במדעים, העין יש לה יכולת לראות צבעים שונים. צבעים שונים זה אומר שלא הכל שחור לבן. כל זה. דבר נוסף, העין יכולה להבחין בפרטים. וככל שהאדם יש לו עין חדה יותר, מבחינה בריאות, פיזית, חדה יותר, הוא גם מבחין בפרטים שאדם שהוא חלש ראייה, הוא לא מבחין. אז הוא חושב משקפיים. וזה בדיוק המצב שקשור לדרוך. דבר מהיפוכו. להתבונן על פרשה ולראות. ומי רוצה ככה לקרוא ככה מה שכתוב על הלוח בלי המילים פרשת בעלותך?
הכיף להתלונן.
הכיף להתלונן. או לפני זה?
נקודת המבט.
נקודת מבט. בואו נתחיל בבקשה אתכם. מקום מפרשת לתורה בפרשת השבוע, פרשת בעלותך בפרק ח' בספר במדבר, אומרת התורה, וידבר אדוני משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, והעלותך את הנרות דמות פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רואים אתכם מקום מספר אחת, נכון? יפה. שימו לב למקום מספר 2, ולמעשה לפני שיכנס למקום מספר 2, מה הפרשה מתארת לנו בתחילתה? אנחנו מסתכלים בפרשה, והעלותך את הנרות דמות פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה היא מתארת לנו? כן. ציבורי שמצטווה מי? מי? מי הכהן? אהרון. נכון? אחרון, אחר כך, כל פעם היו כהנים, מדליקים את המנורה באחד. אבל אנחנו שוכחים, שוכחים. רבותיי, עם ישראל נמצא איפה עכשיו?
במדבר.
היסטורי, במדבר. בדרך לאן?
לישראל.
לארץ ישראל. כלומר, כשאנחנו מדברים על הליכה ליעד מסוים, למטרה מסוימת, התורה מצווה פתאום, ועלותך את הנרות דמות פני המנורה יאירו שבעת הנרות, וזה נורא מעניין, כי מיד אחרי זה, תקנו מקום מספר 2, אומר לנו שלמה המלך, בשיר הקדוש, קודש קודשי, כמו שאומר רבי עקיבא, שיר השירים, אומר לנו שלמה המלך, דבר נורא יפה. מקום מספר 2, שיר השירים, פרק ב', פסוק ט"ו, החזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים גרמים, המשך הוא גרמים וסמדה. פלא. אדם נמצא בדרך ליעד מסוים. ואדמה, כמו שאמרנו דוגמה, הוא בדרך עכשיו מביתו לישיבה, מהכיתה, מהשיעור לבית המדרש, או מבית המדרש לשיעור. ופתאום יש שועלים קטנים, מחבלים גרמים. ומה פירוש שועלים קטנים? מה זה שועל קטן? שועל, חיה כזו, כן, עם זנב, כזה מפואר, יפה, עם ארבעה רגליים. והרבה משנים יש על שועלים, והשועלים ידועים כ...
ארמומים.
החכמים שבחיות בדרכי המשל. ארמומים. אבל חכמים. אז אם הוא כזה חכם, למה בא שלמה המלך ומכנה את השועל בתור שועל קטן מחבל? מה המשמעות של מחבל? הורס, מקלקל. והשועלים הקטנים הללו, מחבלים בגרמים, זה דרך משל לכולם. כי אם נודה ביושר, בעיניים אמיתיות, פקוחות, יש בתוכנו שועלים קטנים שמחבלים כל הזמן. זאת לא אמירה כללית שלמישהו יש כרם, אז השועלים אוהבים לאכול מהענבים שבכרם. זה נכון עובדתי, אבל זה לא הרעיון. הרעיון שאנו חיים כאשר בתוכנו יש מערבולת שלמה של חבלה. יש בתוכנו מחבלים שאנחנו מגדירים אותם על פי שיר השירים שועלים וקטנים. זה נורא מעניין. זה קשור לשועלים? כי למה אנחנו מגדירים את השועלים הללו כקטנים? כי אנחנו באמת הם קטנים. אבל מה אנחנו עושים איתם? הופכים אותם לעריות. אנחנו מוסיפים עליהם, מגדילים אותם, והם מחבלים. ומחבלים בקטנה. ביס קטן פה, ביס קטן שם. משל למה הדבר דומה? אחד עליך סנדוויץ'. ואתה נוגס פעם מפה, פעם משם, פעם מפה, פעם משם, בסוף מה נשאר לך מהסנדוויץ'? לא, כלום. ולפעמים, אחרי כמה נגיסות, אתה מסתכל על הסנדוויץ', הוא איבד את צורתו, אתה אומר, לא, אתה לא צור. אתה מואס לו. ואם אנחנו נמשיך ונתבונן בפרשה, בתור החומש, פתאום במקום מספר 3, יש לנו, לפני זה, אנחנו נמצאים באורות, מה שהחבר'ה קוראים. הולכים לארץ ישראל, כבר אחרי מתן תורה, יש משה רבנו, יש נבואה, יש משכן, איזה אורות, הולכים אל הארץ המובטחת. ענני כבוד, זמן, מים קבוע, אחלה פרטי, נסיעה, מה שנקרא, טיול כיפי בחיים, בשטח. לא צריך לדאוג לכלום. והנה, פתאום, בתוך הדבר הזה, שואלים. שואלים, מכות, קטנות, פה, שם, שם, פה, ואנחנו מתחילים להתבלבל. ושימו לב, מי שיסתכל על הפרשה ויראה השבת, יראה שבאמצע הפרשה שלנו, מופיע לנו את אותה פרשה, חומש מופיעה, כמו שקודם חזר, באים לנסוע הרוב ואומר משה, אבל כשמסתכלים בחומשים ובזה בתורה אנחנו רואים דבר נורא מוזר. לפני ואחרי פרשת ויהי מנסוע יש עוד נון בצורה כזאת ועוד נון בצורה כזאת. נונים הפוכים. כמו, מה תקרא, סוגריים מרובעות. וויהי מנסוע אהרון הזה, נונים הללו, מה הם? מה הם רומזים לנו? המילה נון יש לה כמה פירושים. כמה פירושים. אחד, מי שיכול להעלות רעיון, מה זה נון? מה זה נון?
נחשים.
לא מה זה אפשר לכתוב עם זה, אפשר לכתוב עם זה כל מיני דברים, כן?
עוד.
מה זה נון? עוד, עוד. מה זה נון?
חמישים.
דרגה מעלה. עוד. איך אומרים דג בארמית?
דג?
דג, בארמית. נון. יופי. התורה רוצה ללמוד לנו על שני דגים, כמו לחם משנה. אבל נון רבותיי, תסתכלו אתכם במקום מספר 4. אם אנחנו מחפשים את האות נון בפרקי תהילים, מה שאנחנו אומרים כל יום, השיר של ביתך, עוד לנו הסלע, אין אות נון. אתם רוצים לדאוג? בואו נעשה רגע חזרה מהירה קרובה. אחרי מן, מה מופיע באותיות העבריות? נון, נכון? מן נון סבא. נכון? אני טועה או לא?
כן.
אני טועה?
לא.
אוקיי, אבל בוא נראה. בואו נתחיל. מי שזוכר בעל פה את השיר שבביתך? כן. כן, בוא נתחיל, בא אותך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו, להודיע לאדם גבורותיו כבוד מלכותו, מלכותך, מלכות כל העולמים שלך בכל דור ודור, עכשיו נון, סומך השם לכל הנופלים.
מצרים גויים,
משהו כזה. לא, אין, אין.
לא, לכן עשינו את זה.
למה? תסתכלו במקום מספר 4. אומר את הגמרא בתלת ברכות בדף ד'. למה לא מופיע עוד נון? באשרי מפני שיש בו מפלתו של ישראל. העוד נון רומזת לנפילה. מי שהיה בצבא מכיר את זה, שאומרים לבן אדם, תרשום נון, ואומר נכשלת. זה אומר שאין נפילה. ככה דרשו בבא, על פי הפסוק בעמוס. הפסוק בעמוס אומר, נפלה לא תוסיף כלום בתולת ישראל. אחרי המפלה, אחרי חורבן בית ראשון, זהו, לא תוסיף כלום. ובארץ ישראל דרשו. כלומר, דרשה אחרת, בסימן שאלה. נפלה לא תוסיף כלום? לא תוסיף פה תמפול בתולת כלום? זאת אומרת, בכל מקרה מדובר על נפילה. אלא השאלה מה קורה אחר כך. הנונים הללו בפרשת השבוע אומרים לנו אם נפלת והיא בנסוע הארון תקום. הנפילה הזו, הסוגריים הללו סוגרים אותך כרגע זמנית ממשהו מסוים, אבל אל תישאר בתוך הסוגריים, צא משם, נחזור בחדרה. שואלים קטנים וחמים גרמים הם אלו ששמים אותנו בסוגריים. מי אמר, למה אמר, אני לא מבין, היה קשה, אין לי חברותה, היום הוא לא בא, הוא לא עזר לי, מי צריך את זה, אני עייף, אני... אלה שואלים קטנים שבקל אפשר לדחוק אותם החוצה, אם מכניסים אותם לסוגריים. מה אנחנו עושים? בואו תראו מה אנחנו עושים. אומר הקניע כך, על האות נו, הוא מוצא רץ. מה היה החטא של בני ישראל בעצם? כאשר אחרי הבאים לנסוע אהרון, אתם מבינים, בואו תנסו לדמיין, אהרון הכושר קודש הולך איתם במסעות. משה רבנו אומר, באים לנסוע אהרון, ואומר משה, מה קורה בבית הכנסת שאנחנו אומרים את המילים הללו? מה, לא היית בבית הכנסת אהרון? באים לנסוע אהרון, היום בבוקר, היה קריאה בתורה, לא?
הולכים לאחד.
ואז מה כולם עושים? כולם נאמנים. לא נשארים במצב הקודם, נאמנים. גם מי שעמד, תשימו לב, באופן אוטומטי, תראי, הוא מתיישר. קורא לו משהו, הוא מדיד את הגוף. כלפי מה? כלפי האחד, כלפי הקודש. יש בנו משיכה טבעית אל הקודש. אנחנו נולדנו עם זה, כי אנחנו עם ישראל. אנחנו עם נבחר, עם קדוש. ושמחברים אותנו לקודש, אנחנו מתעוררים מיד. קורא לנו משהו בגוף. פיזי. כולם נעמדים. אומר הקריא יקר, וקרוב לשמוע שזה סוד נון הפוכה, שבין תיבת המחנה ובין ואי מנסוע אהרון, כי נון הפוכה האחרונה מרמזת על תלונתם. זכרנו את הדרגה כי נון היינו דם. תסתכלו בבקשה אצלכם במקום מספר 6, צמוד לאמירה הזו, להתלהבות הזו של ארון הקודש, של ארון הברית, העולה לפני המחנה. אומרת התורה, תסתכלו בפרק ד' מקום מספר 6, עם ישראל מתלונן. על מה הוא מתלונן? לפי דברי יקר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הביתנים ואת השומים. ורבותיי, כל אדם שרוצה להתעלם מעובדות שהתורה סיפרה לנו, מותר לו, אבל הוא מפספס. בני ישראל קיבלו דגים חינם? תבן לא ניתן להם. חינם דגים? למה מה קרה? והנה פתאום אומרים, זכרנו את הדגים אשר אכלנו חינם.
מה זה מדגת הזה? רק כאילו מה? במברים?
מה?
מה זה הקטע הזה?
אני אומר השני, במקור מתפרשיות, באמת, מה זה הקטע?
לא, כאילו אתם כל כך סתורים.
כאילו מה הקטע שלכם? על הדגים? בואו תראו מה ברש"י. אשר נאכל במצרים חינם, אם תאמר שמצרים נותן להם דגים חינם, ולא כבר נאמר, ותבן לא יינתן לכם. אם תבן לא היו נותנים להם חינם, דגים היו נותנים להם חינם?
למה הכל הזו?
הוא עבד! לא, זה שני הכל.
לא, הם לא
נתנו
להם
חינם. כלום!
אז למה הם בעצמם לא
נתנו
להם
חינם? מתי?
הם היו במצרים.
אבל כל הזמן הם עבדים, עובדים בשביל
האדון.
איפה?
אין להם
כאילו... יש להם הפסקת צהריים.
אין להם זמן לעשות.
אין זמן, תכבד העבודה לאנשים, אין להם זמן לנג'ו. אז הם אוכלים בשאריות. אתה נותן לנו תבן או נותנים דגים איתם? אומר רש"י חינם. מה הוא אומר? חינם, חינם מן המצוות. שועלים קטנים מחבלים גרנית. אנחנו מלאי התלהבות מן הקודש, מן ההליכה לארץ ישראל. בימים שלנו אנחנו רוצים ללכת, אם זה ללמוד, אם זה ללכת, אפילו לעבודה. אפילו לעבודה. חוזרים הביתה, בא לאשתו, בן אל הוריו, בת אל אמא. שואלים קטעים וחבלים קטעים, חינם, לא רוצים להתחייב, לא רוצים לקבל אחריות, כמה שפחות להתחייב, חינם, אין בעיה, רוצה טוב, לא רוצה, לא לוקח. תגידו לי אתם, רק הם זכרו שם במדבר את הדגים שהם קיבלו חינם, ואנחנו לא כאלה? מחפשים תירוצים והסברים של שועלים קטנים לחבל ברצון האמיתי שלנו. כן.
למה אמרו את זה לך? כאילו, כולם שחררו שם, במצרים. וכל יודעים שזה שקר. אז למה אמרו את זה בכלל?
קודם כל,
השאלה שלך... כאילו זה להאמין לשקר שאתה ממציא, כאילו.
יפה, השאלה שלך קודם כל היא מצוינת, שתיים היא לא כל כך מתאימה לתאריך, אבל יכול להיות שכן, כי חלקם כבר אלה שלו במצרים, אז גם מה בסדר, בוא נתייחס לשאלה שלך כמו שהיא, לא נתפצל, נכון אתה צודק, אבל אתה יודע, לפעמים בתעמולה לומדים ששקר, שאתה אומר ואומר 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 ואומר, בסוף אנשים מאמינים בו שזה האמת.
מה הקשר? אבל זה כולם שם, כולם זאת האמת.
מה כתוב? כלומר, אני מסכים איתך, והטענה שהיא אמיתית. אבל השאלה היא, האם באמת אנחנו מסתכלים ואומרים לעצמנו על אותה טענה? הרי אתה יודע את האמת.
כן.
אז למה אתה משקר לעצמך? למה אתה פועל נגד האמת? כלומר, לבוא ולהתלונן על אותם אנשי מדבר, עם ישראל במדבר אנחנו יודעים טוב. ואנחנו לא עושים אותו דבר בדיוק?
סגר על עצמך.
בדיוק. אותם אמירות, אותו סגנון, אותה תפיסת עולם, אנחנו מתארים גם היום. זכרנו את הנהגה, אז אנחנו נגיד, כן, פעם לא למדנו, היה פחות שיעורים, היה פחות זה, היה... אבל מה האמת? מה האמת? אתה גדל. אתה רוצה לגדול? או שאתה רוצה להישאר כמו שהיית פעם? הרי ברור לכל בל דעת שילד אחרי גיל מסוים, שנתיים, כבר לא יונק. תראו להם לכם איזה ייראה אם ילד בן 3, 4, 5 יבוא לאימא שמגיד אני רוצה לנהוג עכשיו. זה לא באמת. מצד האמת זה לא שייך. מצד האמת. אבל האדם בגלל הנטייה שלו להתבונן על הדברים מתוך חור המנעול, בגלל הנטייה שלו להתחייב מה שפחות, מה הוא מחפש? את הנונים, את הסוגריים. הוא נכנס לתוך הסוגריים, לא רואה כלום, לא רוצה, לא חייב, אני רוצה חינם, עזבו אותי מההתחייבויות, לא רוצה לקבל עליי שום דבר, אני רוצה לחיות, תנו לי לזרום, אני מעדיף לחזור אחורה. מה זה זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם? בוא נחזור חזרה! בוא נחזור למצרים! הטענה שחוזרת על עצמה כל הזמן במדבר, רוצים לחזור למצרים, וואו, איזה צימרים היו שם! איזה סוף שבוע מדהים, כל יום חג, סעודות מלאכים, הופעות, זה מה שהיה במצרים. אתה רוצה לחזור למצרים? מה בתפיסה העקומה הזו? תשאלו, תשאלו היום את בני בניהם של הקושי, סליחה על הביטוי, שנמצאים בארצות הברית, שאבות אבותיהם נלקחו בכוח על ידי האמריקאים שפשטו על כפרים באפריקה ובכוח הנשק לקחו אותם מבתיהם, נשים, ילדים, כולם ומכרו אותם לעבדים. אמריקה.
מתי?
נא לקרוא היסטוריה, אני לא עובר על זה, לא לפני הרבה זמן. כמה מאות שנים היה סחר עבדים מאוד גדול באמריקה.
מאות שנים?
מאות שנים. זה בסדר, הבנתי. תשאל את אותם צאצאים שלהם היום להיום, אם האם היום מוכנים לחזור להיות עבדים. יש מישהו כזה? אף אחד לא רוצה. תשאלו את האינדיאנים שהיו בארצות הברית עוד לפני שאמריקאים בכלל ידעו מה זה אינדיאנים. ותשאלו אותם שהם חיים בשנורות היום כדי שישאר. הם עושים הצגות לתיירים שכאילו להראות עליך חיים פעם האינדיאנים. תשאלו אותם, האם הם מוכנים להישאר, כן, היום, תחת שלטון אמריקאי. אין להם ברירה, אולי זה עדפה כבר. לא יכול להיות שאנחנו נרצה לחזור למצבים לא טבעיים לנו. ותראו מה קורה לנו. אנחנו מעדיפים בכמעט כל המצבים שקשה לנו, מה לעשות?
להרים
ידיים. תשים את ההילוך בהילוך אחורי, רוורס באנגלית, ולחזור אחורה. רק לא להתמודד עם מה שיש עכשיו. רק לא להמשיך ולהתקדם. מאיפה אני מוצא את ההסבר לזה? שואלים קטנים. הוא הרגיז אותי, קשה לי, לא יכול לדבר, היא פגעה בי, הוא פגע בי. אני רעב, אני עייף, אני ישן, אני ככה, אני ככה. הכל, אבל רק לא לחזור קדימה. פלא. זה לא נורמלי. זה לא אמור להיות כך, כן.
אבל זה היה
מפרט. איך? זה, אני מכיר את השיטה הזו, אבל שים לב, שים לב, נכון, בערב רב.
אתה לא בני ישראל.
הערב רב.
מסכים.
אבל עם כל זה, יש פלא גדול. אתה יודע מה הפלא הגדול? בוא נשאל לך שאלה. אם היה אחד ערב רב בא ושורד לך את הבית, עומד בחוץ ומתחיל לראות את הבית, מה היית אומר לו? אה, זה ערב רב. מה היית עושה לו? שובר אותה עדיין, נכון?
נכון,
יפה, עם ישראל לא עושה כלום. עם ישראל לא עושה כלום. אם זה ערב רב, הרי היו מיליונים של יהודים, פה את הערב רב הזה, ומה נעשה לו? תן לו טיפול. ראית שכתוב משהו כזה?
לא.
זאת אומרת, כאשר אני בפועל, גם אם אני שותק בתוך מהלך לא תקין, אני שותף לו.
אז למה
הם יצאו בכלל?
למה
הם
לא
מתקשרים? רגע, הם יצאו. אבל עדיין, השאלה שלך נפלאה מתוק. אבל עדיין, הם פה. נכון? הם יחד, במדבר. למה הם יצאו?
למה הם לא מתו?
למה הם לא מתו? זה שאלות שכבר אין עלינו חובה להשיב, כי אנחנו קודם כל לא יודעים. שתיים, עובדתית, הם פה או לא פה? אבל אתה שואל אותי למה הם לא, זה מה זה עובד לי עכשיו? כלום. כלומר, הרעיון שלנו ללמוד מהפרשה זה לא, טוב, אם היה ככה, אתם מכירים את הקטע הזה, שבן אדם יושב, טוב, למה אתה לא קם לעבודה? אני לא מרגיש, נגיד את זה לתופעה, אני לא מרגיש טוב. אני רק כללית. מה יש לך? תגדיר, מה זה לא מרגיש טוב? לא יודע, לא מרגיש טוב. ובינינו, בוא נשים בשורה התחתונה, ברוב המקרים, זה בא במקום להגיד, לא בא לי. אין לי חשק, לא רוצה. אבל זה לא נעים. אני לא מרגיש טוב, נו באמת. יש מעטים המקרים שבאמת האדם לא מרגיש טוב, זה בצלר קורה, אבל זה אומר רק שמה, קום לי הראש, יש לי סחרחורת, מגרד לי השערה בגב. אבל יש לו עוד הסבר. אבל עכשיו אתה שואל, מה קורה? מה אתה לא מרגיש טוב? רוב הפעמים אתה יודע להסביר?
לא.
לא. זאת אומרת שזה לא משהו פיזי, זה משהו נפשי. וקשה לך להגדיר את זה. אתה אומר, אני לא מרגיש טוב. שומעים לך הודעה, כבוד הרב, אני מסתער, אבל מגיע למה אני לא מרגיש טוב. טוב, מה אני יכול לעשות את הדבר כזה? שלום חזרה, לפועת הנפש, לפועת הנפש. מה אתה עושה לי את זה? כי באמת אתה מרגיש בסדר. כי ברוב המקרים, בואו נשים את הדברים על השולחן, כשאנחנו אומרים אני לא מרגיש טוב, אז משחררים אותי מהחובה באותו יום, מה אני עושה מיד אחרי זה? מרגיש נפלא! ואני חוזר לחיות חיים רגילים לגמרי. חינם מן המצוות, חינם מן המחויבות. הפרשה בא ואומרת, רבותיי, תשימו לב, מה קורה לפני וימצאו אהרון, מה קורה אחרי וימצאו אהרון. הנונים הללו רומזים לנו על הנפילות. והנפילות הם בגלל השתם שואלים קטנים, נכבים, קרים. ואנחנו נותנים להם לחבל באופן מקצועי ויותר מזה. אתם יודעים, מי מארגן את השואלים בספארי? אנחנו. אנחנו מזינים אותם, אנחנו מגדילים אותם, אנחנו נותנים להם כוח. והם עדיין קטנים, כי באמת מצד הסיבה האמיתית, הם באמת קטנים. זה סיבות קטנות, שברובן לא אמיתיות. אלא חולשה וחוסר רצון להתמודד. לכן תסתכלו מה אומר לנו מיד במקום מספר 8. כאשר יש אווירה, אווירה של תלונות, אווירה של קטנות, אווירה של חולשה שאדם מחליש את עצמו, והספסוף אשר בקרבו התאבות הערה. וישבו ויבכו גם בני ישראל.
גם בני ישראל?
ויאמרו מי יאכל לנו בשר. יש לך הכל!
מה זה אבל גם?
אז מישהו מתחיל, זה איך אצלנו זה מתחיל? אנחנו מתחילים לגבולן על משהו קטן, לא מוצא חן בעינינו, ומה קורה לאט לאט? הוא גדל. אתם מכירים, אני כן, אני אתם מכירים את השיר הזה, משרים אותו בפורים. במסיבות הפורים בישיבות, או במקומות של תורה, שרים בשיר כזה שמבוסס על אמירה מתוך מגילת אסתר. וגם חרבונה, זכור לטוב. נכון? אז איך מתחילים השירים שרוצה לזוכר? לא, לא, אבל זה לא... נו, נו, זה מתחיל. וגם, 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 וגם. אז אתה אומר, אני אין לי חשבה לא מרגיש טוב, וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. וואו, כולה! מה? נהיית היפוכנדר, אחד מחפש כל המחלות בעולם, שבואו רק את זה. והוא חולה ארוש! הכל כואב לו! ממה מכלום?
לא,
מהעצמה ברגע ש... כן, מהסערה בגב. כלומר, האדם, וגם שימו לב, והספסוף אשר בקרבו התעלמות האהבה, טוב בא להם, המושג בא לי, ומה? ויבכו גם בני ישראל. כשאתה חי באווירה הפנימית שלך, כשאתה חי מתוך תחושות פניות, של שועלים קטנים, אתה מרשה לעצמך, לנטיות השליליות שבך, שעוצרות אותך מלהתקדם, שעוצרות אותך מלגדול, בולמות אותך, החבר'ה קוראים לזה בלשון, מניעות, שואלים אותי, כבוד הרב, מה אני אעשה, יש לי מניעה. לא הבנתי. מה בואו שיש לך מניעה? תניע! למה המניעה? תניע, זע! מה אתה רוצה? מאיפה המניעה בדרך כלל? ברוב המקרים. עם עצמך לא מבחוץ. בדיוק. כשיש מניעות מבחוץ, עוקפים אותה. כי אתה לא יכול מולה. הגעת לקיר, זה קיר. אבל כל שאר הדברים בחיינו, ואפשר להגיד רוב מובן של הדברים בחיינו, הם נובעים מתוכנו, והספסוף אשר בקרבו את עמות הערה, וגם בני ישראל בוכים על זה. גם אתה מתחיל להגדיל את הדברים, הם עושים נפח עצוב משורש העניין. יכול להיות שבשורש העניין זה בסדר. נוצרים הולכים לחדר האוכל, אז יש תלונות. האוכל ככה, האוכל ככה, האוכל זה, האוכל זה. נכון, אמת, זה לא האוכל של אמא. אין ספק. לעולם לא יהיה. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי בואו נגיד לכם, נגיד שאימא שלכם הייתה בשלת לנו היום, צהריים. אתה היית מרוצה את כל השרומה, זה לא האוכל של אמא שלי. למה כל האמהות יעבדו פה בישיבה ויכינו אוכל לכל הילד שלהם וכל אחד? אין דבר כזה. אין דבר כזה. כלומר, יש טענות. אני לא אוכל, זה לא ככה, זה בסדר. אין לי בעיה אם אתה לא אוכל משהו. אין לי בעיה אם אתה לא אוהב מאכל מסוים. אבל מה אתה מתלונן? מה הקשר? תגיד, אני לא אוהב את זה, תודה רבה, תהיה בריא. לא, האוכל הזה לא טעים. איך אתה יודע? אתה אפילו לא טועם. אתה אפילו לא טועם.
לא,
אף
כדי שיהיה מה להתגונן.
או, כדי שיהיה מה להתגונן. זה השואלים. השואלים הקטנים, תפקידם בחיינו לרומם אותנו או להיות קול אזעקה. יש פרצה בגדר. איפה שואל נכנס, איפה שיש מקום להיכנס. יש מקום להיכנס בגדר, הוא נכנס. אין מקום, הוא לא יכול להיכנס. ידוע, המשל המסופר, אתם זוכרים על אותו שואל שמצא פרצה בגדר, נכנס פנימה, אכל, 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 זה רק משל, כדי שתיכף, זה עוד שם כמה חודשים, אבל הוא אוכל, 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 משמין בא לצאת, לא יכול לחוק קטן. טוב, אז הוא מחזה בחזרה, הוא צם כמה ימים, עושה טעניות, ויוצא, מה הרווחת? יחד תרזה, יצא תרזה. כי זה באמת נכון. מה הרווחנו מהרמת הידיים? מה הרווחנו מלהגיד? נפלתי. בפילות. מה לנו להתגרר אחר התאוות שמפילות אותנו? בסופו של דבר, נכנסנו רזים, יצאנו רזים. מה הרווחת לי? הרווחת איזה הנאה רגעית? הרווחת איזה רווח זמני? אדם לא עובד כך בחייו, אדם לא משקיע בדברים זמניים חולפים שלא יודע מה יהיה אחר כך. אתן לכם דוגמה. מדי פעם בפעם יש תקשורת, סוגריים, לא סוגריים, שווה תשקורת, יש פרסומים על כל מיני קרנות, מניות, נדלנים. נאמר, קחו ביניכם סתם דוגמה, בן אדם קיבל כזה הודעה, הוא רוצה להשקיע באיזה קרן או לקנות איזה נכס נדלני וכך וכך כסף. טוב, הבן אדם מארגן את הכסף, לא כל אחד מחזיק עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים, תלוי בעניין בכיס. לוקח הלוואות, מתארגן, קונה את מה שהוא רוצה. המטרה שלו מה? שבתוך זמן מסוים, כמו שמובטח לפחות בתוכנית, הוא מה? ירוויח, נכון? כמה הוא היה רוצה להרוויח? נאמר שהוא השקיע 100,000 שקל. כמה אתם רוצים שהוא
ירוויח?
מאה?
מיליון.
לא, 200,000. תגידו לי, אתם הייתם עושים כזה מאמץ בשביל שקל?
לא.
אבל תראה. כן, אבל הוא רווח. לא כדאי את כל העבודה מסביב.
אז כל הטרחה.
כן, אבל... טורח גדול מדי. כבר? כן.
כן, אבל זה
יותר
שווה,
כי אם 100,000
בסוף
נופלים לך בידי
אחר,
אז... או, יפה! בעיה,
אבל אם זה אחד...
אבל זה לא יודע, אבל כל התורח, לא שווה. כבר אדם שמשקיע במה שהוא רוצה להרוויח לפחות פי שתיים מהקרן. הוא הכניס 100, הוא תרוויח 200. אחרי כל התורח מסביב לא שווה. לא שווה.
למה זה שווה?
וכמה אנחנו משקיעים בחוסר עשייה, בכניעה לחולשות שלנו, לא שאנחנו מרוויחים שקל, אנחנו מפסידים יותר. אנחנו עושים מצות?
לא.
אנחנו מתבוננים? או שאנחנו נותנים לשואלים עוד קרן, רק עוד, תאכל עוד ענבים, תאכל עוד ענבים. הוא מתנפח, מתנפח, אני לא יכול קשה לי, המורה, זה ככה, הרב, החברים, הבית, האוכל, וואו, זה נראה משהו ענק כזה, מקרה עמוד. הדבר הזה גמור, אין מה לעשות. זה, אתם מכירים את זה, נכון? ככה זה, אין מה לעשות. משפט ידוע, נכון? דבר ראינו, לא, מה? אין מה לעשות. זה המחיר. אדוני, זה שואל קטן. איך הוא נהיה אריה? איך? תסתכל, תראה את הזרב שלו, זה זרב של שועל. זה לא אריה. פעם באחד משיעורי הפסיכולוגיה למדתי, אבל היה מרצה שרצה להראות לנו מה זה דימוי עצמי. איך מגדירים דימוי עצמי? וכולנו צריכים את זה, אדם חשוב לו שיהיה לו דימוי חיובי. אז הוא לקח תמונה, לא יודע איפה הוא מצא אותה, אני באמת אין לי מושג, אבל זו תמונה מאוד מאוד מעניינת שיש בה הרבה חומר מחשבה. הוא לקח תמונה והרכיב אותה בחלקים. מצגת כזאת. אתה רואה חתול, חתול, חתול רחוב, עומד עם הגב אלינו, הזנב, נחמד כזה, אני פעם רואה פנים, אנחנו לא רואים, הוא מסתכל קדימה. טוב, מה זה חתול? יופי. פתאום מראה, אופ, אתה מסתכל על המראה, זה נורא מעניין, במקום שנראה את החתול במראה לא רואים כלום, כלום, והחתול כאילו מסתכל במראה. טוב, חבר'ה, מה אתם אומרים? מה? אם אני שואל לכם עכשיו מול ציור כזה, כן, חתול מתבונן במראה ולא רואים חתול. הם לא רואים חתול במראה, מה הם חושבים? תן כותרת. את הכותרת הייתי נותן.
שהוא ארפד.
הוא חתול, מה? הוא לא... כן?
שאין
מתה פרקלון. איך?
שאין מתה פרקלון.
אין בתוכו של מי?
של
הכותרת. אבל אני צריך לראות משהו ממול.
לא, יש, יש.
אמרה, יש
לך. יד, יד, יד.
לא, יש
חתול,
אבל...
זה
לא
מצאתי עליו. זאת אומרת, זה דמיון, כן, עוד.
שהוא לא יכול להסתכל על עצמו במראה.
הוא לא יכול להסתכל על עצמו במראה. אבל המראה לא שואלת אותו. אם שמים מראה מול משהו, היא משקקת. כן.
המראה
הסתכל לכיוון אחר. לכיוון אחר? הוא מול המראה.
הוא מול המראה, יש
מראות
שמסתור, כאילו...
לא, זה ממש, מראה רגילה.
פוטושופ.
זה רק שחוק. לא שאלתי איך עושים את זה. שאלתי מה אתם הייתם אומרים. אם הייתי אומר לכם, הוא כותרת, זה התמונה.
אני לא באמת רואה את זה.
אתה דיברת, כן?
שזה זה
כיסוק
שלהם שנה אחורה.
אוקיי, עוד הענות? כן. הוא ריק. שוי,
מלך. אתה בסדר, אבל את החוץ היינו צריכים לראות.
לא.
למה לא? כאן ברק, תשים, אתה רואה כל דבר.
אה,
אבל
אני שמח
אמר
כלום.
לא,
לא, לא. לא, אם באמת יודע, אתה רואה
מה ברק. רבותיי, רבותיי, אני מבין ההתלהבות, אבל...
כשאתה רואה את החתול על המראה.
לא רואים את החתול על המראה.
לא.
חתול. אבל אתה רואה אותו מול המראה. זה משהו לא נורמלי, מבחינה הגיונית, נכון? היינו צריכים לראות את הצורה שלו במראה.
אז אולי כבר...
תן כותרת, אבל הוא שם, אתה רואה. כותרת. אז היה אחד מה... היה אחד מה... סטודנטים שאמר, וואלה, זה נורא מעניין. הייתי נותן כותרת לתמונה הזו של חתול שלא רואה את עצמו במראה, כלומר, לא רואים שום דבר. חתול שמחפש את עצמו. טוב, זה פסיכולוגיה. כן. טוב, אז מחפש את עצמו, אז הוא לא יודע מה יהיה לו במראה. טוב. ואז הגיעה התמונה המאמנת. התמונה אחרי זה, יש מראה, אבל במקום מה שהיה מקודם כלום, יש אריה ענק בתוך המראה. הרי אריה והחתול זו אותה משפחה, משפחת החתולים.
אה, כן, זה...
כן, אריה. גם כן. ורבותיי, רואה, אין כותרת.
למה?
תן כותרת בחתול, שמולו רואים אריה, כן.
אני יודע. מסתכל על העתיד.
לא שומע?
מסתכל על העתיד.
מסתכל על?
עתיד.
עתיד, אוקיי.
שמעת ששואלים בחבר קטנים קטנים?
לא, 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 עכשיו לא.
חתול
רואה אריה ממול, והוא רואה את עצמו. אבל הוא חתול. מה זה אומר? תן כותרת, לא, כותרות.
לא.
אין שם לתמונה. אני אספר לכם מה, אני אגדיר מה אני מתכוון. אתם זוכרים פעם שהייתם ילדים, או אני יודע שהייתי ילד, סיפרו לנו סיפור על שלגיה ושבעת הגמדים. זוכרים את זה? מישהו פה שמע עליו?
כן.
אז אתם זוכרים שהיא אכלה מן התפוח, ואז קרה לה משהו, היא מתה, וכל הגמדים יושבים מסביב למיטה שהיא מתה, נכון? אז פעם הראו לי תיאור כזה, ואמרו לי, אתה רואה, יש פה את השלגיה במיטה, מסביב יושבים שבעה גמדים. ואמרו לי, תן כותרת. מה אתה רואה בתמונה? תן.
משפט.
אבל משפט. נו, אז, נו, מה הייתם אומרים?
יושבים שבעה.
יפה, יושבים שבעה. יש שבעה גמדים, יושבים שבעה. טוב, אבל צריך לצאת מהקוביה, נכון? למה? כי היא מתה, הם יושבים שבעה, אחת הם שבעה גמדים. אז אם ככה, פה במקרה שלנו, יש לנו חתול, נימון מראה, ורואים מה יהיה. תן כותרת. צאו מהקוביה. צאו מהקובייה, מהרגילים הרגילים של המחשבות הרגילות, כן.
נו,
עושים
פין
מלמעלה. עושים פין מלמעלה, חתול.
נכון, אבל זה...
כן, מגדילים דברים. אוקיי, עוד.
משפחת החתולים.
משוק גבוה.
איך?
משוק גבוה.
לא שומע.
משוק גבוה.
אוקיי, משוק גבוה.
או להסתכל...
בעיה בעירייה.
עכשיו, תראו לך בכם קטע. החתול הזה יש לו דימוי
עצמי. תראה לזנב אריה ולא לשועל.
גבוה! הוא חתול, אבל הוא מרגיש אריה! תראו את בכם, היה עכשיו מאחור הכל את זה.
חתול פוזה.
החתול הזה מסתובב עליו, מטפל עליו, כמו אריה. חבר'ה, זה משפיע! זה משפיע מה שאתה רואה מולך.
זה חלק מהגוף שלו, כי אריה זה...
לא, אבל הוא מרגיש אריה. הוא מרגיש אריה.
לא, זה
המשפחה
שלו.
לא, משנה, אבל הוא קטן ואימון הוא גדול. הוא מרגיש גדול.
אז אולי זה חתול.
אז זה ייתן לו כוחות. שבאמת, בטבעי, אין לו. אין לו, הוא חתול. אבל הוא ירגיש אריה, הוא יתנפל כמו אריה, הוא יתגונן כמו אריה, הוא ילחם כמו אריה, הוא ימות כמו חתול, אבל... אבל, באמת, הוא אריה. עם ישראל זה עם נבחר, זה עם קדוש. אז הם מתבוננים במראה, ואפילו לא רואים את החתול. מה אנחנו רואים? שועלים קטנים מחבלים קרבות.
מה?
אנחנו... תראה, עכשיו זה מתאים. אנחנו מתחבלים לחדשות. ובמקום לראות את האריה שבנו, אנחנו רואים שועלים קטנים מחבלים קרבים. לכן תסתכלו למקום מספר 9. תראו עוד נקודה. מפה זה בא? מפה באה התפיסה הזו של להתאונן? מפה זה בא להתלונן? כל הזמן לחפש מה רע. שימו לב, הולכים בדרך לארץ ישראל ויתרו חוזר הביתה. לפני שהוא חוזר הביתה, אומר לו משה רבנו, סתכלו במקום מספר 9, ואומר משה לחובב בן רעואל המדיאני, חותן משה. בגלל שאומרים חותן משה, אנחנו יודעים שזה יתרו. נוסעים אנחנו, שימו לב, אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם, לך איתנו, ואיתנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. וואו. אנחנו הולכים אל הטוב. אנחנו מגיעים עוד מעט לדבר הכי טוב שבגללו סבלנו במצרים. זה הייתה גזירה. ושילמנו את המחיר, ועכשיו אנחנו הולכים להנות מן הטוב בו איתנו. רבותיי, יש פה מישהו שלא רוצה טוב? יש פה מישהו שמוכן לוותר על טוב? אתה מוכן לוותר על טוב בחיים?
לא.
תגידו לי. ועכשיו אני בטוח שכולם יגידו עוד. אני. אל תגידו, רק תצביעו. יש פה מישהו שרע לו? לא משנה באיזה תחום. רע לו. תן לי עדיין, אני לא רואים אחרי. כן, אני רואה, תורידו. יש פה כאלה שמתביישים, אבל אני יודע שכן. רע לך פה, רע לך חברתי, רע לך זה, רע לך כאן, רע לך שם. אתה מרגיש סובל. לא פיזית, אפילו נפשית. ורבותיי, פלג גדול, תשאל את הבן אדם, תגיד לי, איך החיים שלך?
הכל ורוד, מה?
הכל ורוד, שמישהו אומר לך את זה, אל תאמין לו. לא נכון. לא אמת. סליחה, בלי לפגוע, זה לא יכול להיות.
אין דבר כזה.
המאבקים הללו שיש לנו בתוכנו, יש גם קטעים לא נעימים. וזה עושה לך רע. כשאנחנו מסתכלים, ותמשיך לחשוב ככה, זה בסדר. זה החתול שרואה את האריה. אבל ברעיון, שימו לב, אני חוזר עוד פעם, תסתכלו במקום מספר 10, זה בדיוק אותו מקום שהיה לנו איפה. סליחה, לא היה לנו. מקום מספר 10, ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. וישמע השם ויחר אפו ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. רבותיי, עוד פעם, ויהי העם כמתאוננים. מה זה כמתאוננים?
מתאוננים, כמו,
בערך. כמו, על כלום. כאילו, באמת אין סיבה. תבוא לבן אדם, תגיד לו, תגיד לי. כמה יש לך באחוזים בחיים, טוב ורע? מה יגיד לך בן אדם ממוצע?
רע.
שמע, יש בעיות. אז תגיד, כמה טוב יש לך בחיים? מה יגיד? יש לכם שקר יותר גדול מזה? יש לכם שקר יותר גדול מזה? בואו ניתן לכם דוגמה קיצונית. אדם חולה במחלה קשה, כואב, מתייסר. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה?
לחיות עם החלם.
מה לעשות?
לחיות עם החלם.
למות. אדם רגיל. אדם הולך לבית חולים לקבל טיפול, למה? הוא רוצה להפעיל. אז יש לי שאלה אליך. אם החיים שלך כאלה קרועים, למה אתה רוצה להפעיל? יאללה, הלך. צ'אנס, זכיתי, עכשיו אני חולה, אני אמות.
כי
האמת, חזקה מן הדמיון. ואדם רוצה לחיות, הוא יעשה הכל כדי לחיות, אפילו אם הוא רע לו. הוא רע לו. למה? כי הטוב שבחיים גדול יותר מן הרע. ואנחנו מתעוננים ומתלוננים ומקטרים סתם. לא, לא, כואב לי, נכון? כואב לך, אז למה אתה מקטר? מה אתה מתלונן? לך תפל, תגמור. לא, יופי, אני רוצה להישאר בכאב, כי אז מה אני מרוויח? שחרור, עוזבים אותי. אז אני לא מרגיש טוב, אז האישה לא נוחלת עליי, אני אומר, לא מרגיש טוב, אז הרב משחרר אותי, אני אומר, מה, אני לא מרגיש טוב, כבר לי הבטן, אז האמא לא אומרת לי מה לעשות. חופש! חינם! חייב, כן! ואז אני גם מרוויח, אם אני בן תורה, אני גם מרוויח ככה כמה הלכות דניות, יש לי כאב בטן, זה, אני אולי פתור מפילים, אולי זה, אולי פה, אולי לא חייב את זה. אחלה חיים, אה? יש לנו ספארי של שואלים. במקום לראות במראה את האריה, אנחנו לא רואים חתול, אנחנו רואים ג'וק. אנחנו מקטינים את עצמנו כל כך פלא. הפרשה שלנו לוקחת אותנו לקטעים של התמודדויות. אם הספסוף מתאבל לבשר, אם הגוף שלי מתאבל לבשר, הלו, סליחה, איפה גם בני ישראל, והתקו גם בני ישראל, מה, אין לך נשמה? אין לך רוחניות? מה זה התאווה הזו? למה אתה נותן לך לתאווה להוביל אותך? איך? כי השואה נוגס, זה טעים, זה יפה, זה כדאי, זה אחרי,
זה...
סליחה!
זה קל ויפה.
קל ויפה, זה בדיוק העניין. זה השואלים הקטנים, תחכים אותם, הם מאוד יפים, יש להם זנב מדהים, פרבמה, אבל הם מחסלים לך את הקרב. הם עושים לך את הפרנסה. כי הקרב זה ענבים, ענבים שותים, אוכלים ומוכרים. אתה לא צריך לדבר, אתה משמין את עצמך. אתה לא מתעורר. התנגנו במקום שבה 11, ואני מתנהג על זה, היה באוטובוס כל זה, הכנתי אז, זה לא בדיוק מסודר. ויאמר משה אל העם, סליחה, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, ויחר אף השם מאוד בבני משה רע. על מה רע לו? מי שיכול לענות לי? תסתכלו בפסוקים.
נביא לעם ישראל?
לא יודע, תסתכלו בפסוקים, במקום 11. אתה אומר עליהם שהתכוננו. ומה עוד אפשרות? ויחר אף השם מאוד, ובעיני משה רע מה רע?
שהשם כועס.
בהקשר לפחות אפשר לומר, שרע לו שהקדוש ברוך הוא כועס. שימו לב, ויחר אף השם מאוד, ובעיני משה רע. למה לא? בוא נראה, לכן כתוב ויאמר משה אל השם, למה הראות לעבדיך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? מה רע למשה לפי הפסוק הזה? שהשם כועס. עצם זה שעם ישראל מכעיס את הקדוש ברוך הוא בעיני משה זה רע שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל. הוא לוקח את החליט עליו, במילית את זה, אנחנו זורקים אחריות החוצה כל הזמן, רק שלא ייפול עלינו. משה לוקח את כל הכישלון הזה, את כל הנפלות האלה, ואומר, אני. למה אראות לעבדיך? אני. אני האשר. תראו את הלקיחת אחריות על החיים. תראו את הלקיחת אחריות על המציאות. תראו את הלקיחת אחריות על מצבים קשים אפילו כשאתה לא יוזם אותם. אבל אתה בתוך זה. אתה נמצא בסיטואציה, בבית, עם אשתך, עם ההורים, עם חברים, בבית המדרש, באוטובוס, לא משנה. נמצא בסיטואציה שפתאום יש בעיה, מה הנטייה שלנו? או לדברוח משם, שלא יראו אותי, או זה לא אני, הוא אשם. זה בגללו, זה לא בגללי. בעיני משה רע התפיסה הזו. והוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה כועס עליהם? מה הם אשמים? אני יש לי חלק. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי יכבד ממני. אדם צריך להודות. כשהשואלים האלה, שהוא מגדיל אותם, הוא מגדל אותם, הם גדולים עליו. לא אוכל לשאת לבדי. זה מתי? שבאמת אתה רואה, מגיע לחבר'ה שאחרי, אני לא מדבר את חבר'ה צעירים, בכלל אנשים, בני 40-50, אני פוגש, מדבר. לא אומר, תשמע, וואי, חיים שלי, לא, לא, סתם. הלך עליהם, הרוב. תגיד, אתה נורמלי, תראה, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך בית, יש לך עבודה. מה? דבר! אדם, שני רחם. זה לא יאומן כי יסופר. ואם כך אתה עושה לי, הרגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך ועל ערב רעתי. איזה לקחת אחריות מדהימה. אם עם ישראל אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא הגיע את הפקודה, למציאות כזו שמתכוננים ומתאבים בבשר ואין כל מיני רק תלונות, המנהיג לא בסדר. זה מה שאומר משה, לא? מי המנהיג שלנו?
שם.
אנחנו. כשהתאוות שלנו מתגברות, כשהחולשות שאנחנו מרשים לעצמנו לתת להן אחיזה מתגברות והן חזקות, מה המנהיג צריך להגיד? יש לי בעיה. להודות, יש לי בעיה. הבאתי את זה על עצמי. אנחנו אפילו לא אומרים את זה. כי לקיחת אחריות מה אומרת עכשיו? צריך לעשות עם זה משהו. ואתה הרי לא רוצה לעשות. איך אני יודע שאתה לא רוצה לעשות? איך מחתול נהיה אריה? איך זה התנפח? בשועל קטן, לאריה טורף. איך אומר הפסוק? אריה טורף במסתרים. הכפילים שואלים בטרף. אתה מתבייש. אתה מתבייש להודות. אתה מתבייש לדבר. אתה כל כך מתבייש, כשאתה בקושי יש לך כוח לספר את זה לאדם קרוב לך. כי הוא כל כך לא נעים לך, כי בסופו של דבר אתה נפתח את זה, נורא קל לפתוח, אבל מה אחר כך קשה? לא, רגיד לך לסגור. ויותר מדי, אתה אומר, אני אספר את זה למישהו, עכשיו הוא יערבב לי שם את הכל, יסתחק לי, ואתה יודע, הוא יודע לערבב. יש כאלה, אתה אומר לו, תשמע, תערבב לי, תעשה לי, איזה נקרא, מעורב ירושלמי, אתה מתקל, אני לא יודע, המעורב הזה הגיע מתל אביב או מחומן, אבל ירושלמי לא. הוא לא יודע להכין את הבשר. אתה מפחד. אתה מפחד שמישהו יכנס לך לנפש, ויתחיל לעשות לך שם ערבוב, והדבר הנוסף, וואו, כל מה שהצלחת להוריד למטה, עכשיו הוא יעבר, הכל יעלה למעלה, זה פחד. פתאום מה תגלה כשזה הכל למעלה? כשזה התחיל ממה? מכלום. זה דבר כזה קטן שלי. כי זה יעלה למעלה. כי מה שיש עליי, זה כל מה שניפחת. אתה צריך לקחת אחריות. תכלו מקום מספר 13, או לפני זה למעלה כמתעוננים. מה זה כמתעוננים? אין מתעוננים, אלא לשון עלילה. יעני, מה? חיפשו מה? סתם תראו. שומר ראשי. איך היורדים שסתם תראו זה נקרא עלילה? מי שימשון. שהולך לפלישתים ועוד לוקח אישה, פלישתים, כי טוענה הוא מבקש, זה כאילו... תראו, הוא יגע אותה, יעשו לה משהו, ואז הוא ינקום. אני לא צריך לנקום, הוא מחפש דרך. ואנחנו לא כאלה? אנחנו כל בדרכים. איך לא לעשות, איך לא לקחת אחריות, איך לא להתקדם, איך להיות חלשים. זה לא נורמלי. שכתוב אומר הרמב"ן, מקום מספר 13, ואמר כי הם מתאוננים כי היו מדברים במר נפשם, כאשר יעשו הכואבים, והיה רע בעיני השם. הרמב"ן לוקח אותנו עוד כיוון. תגידו, כבר דיברנו על זה בשיעור הקודם, נזכיר את זה כמה פעמים. אתם באמת מכירים אנשים שמחים באמת? יפה, כמה כאלה יש? מעטים. יש, אבל הם מעטים. למה? למה?
כי מבעיות אנחנו חיים.
כי הם חיים מהכישלונות. הם חיים מהחולשות. תראו מה קודם, רבי חיים ויטל, בשאר הכוונות, בדרושים של ברכות השחר, שימו למקור רבי יצחק, אני אקרא, אסור לאדם להתפלל תפילתו ביצבו. אדם הגיע לתפילה והוא עצור ואומר, מוארכו בשם רבו הארי. אסור לך להתפלל לך.
ומה תעשה?
לא, אז הנה, אומר לך מה תעשה. ואם נעשה כך, אם האדם עצור ומתפלל עצור, אין נפשו יכול לקבל האור העליון הנמשך עליו בעת התפילה. אז אדם אמר את התפילה, אבל היא ריקה. האדם גם מתפלל באופן כזה, איך אומרים? אנחנו הברקס, לא הברקס, סליחה, הוא בקושי מזיז, ההילוכים לא עובדים, הוא כזה עייף, כל מילה בקושי, הוא לא יודע מה הוא אומר, לא מעניין אותו, הוא עצור. אומנם, בעת שמתוודא הווידוי, הוא מפרט חטאיו, אז טוב מתעצר בזמן, נכון? יש מקום ליצרון, אשמנו, איך אתה יכול להמשיך? פעם שאלתי מישהו. דיברנו על הקטע הזה בתפילה של הווידוי. אמרתי לו, תגיד לי, באמת, אני טועה לעצמי, עד איזה רמה יהודה ירד? עד לאן היא כאן? אתה אומר לבני הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אדוני היקר, סליחה, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, חטאתי לפניך. איך אתה יכול להמשיך להגיד את המילה הבאה בגן? הרי אתה אמור למות עכשיו מבושה. אתה מודה לבני הקדוש ברוך הוא שחטאת כלפיו. איך אתה יכול להמשיך? זה. אלא אנחנו ברמה כל כך רחוקה מתפיסה באמת מה זה, אשמנו, חטאנו, בגדנו, אגדלנו. תסתכלו את הרשימה, אפשר להתעלם. ואתה אומר את זה פעם אחת ביום, חלק מגיעים לו פעמיים ביום. זה לא נורמלי. אנחנו לא מרגישים כלום. לכן טוב שעושים ככה, לפחות ירגיש שהגוף יכאב. אולי זה יעיל את הנפש. עובר מוארכו, בעת שאתה מתוודא באמת צריך להיות עצוב, כי יש חצי מהתורה להיות עצוב. אבל רק שם. אבל בשאר התפילה נמשך לו נזק נפלא גדול. מה זה נפלא? לא בלשון חיובית, אלא נזק גדול. על ידי העצבות, אדם מתפלא בעצם, הוא מזיק לעצמו, הוא מוריד עליו חושך, הוא מוריד עליו שפע שלילי, במקום אורות, יש לו כיבוי מאורות, הוא מכבה את עצמו. מיד, בטח. אבל צריך, אם כן, מה יעשה? צריכים להתפלל. אז אם אתה עצוב, ואתה מגיע לתפילה, אבל צריך להראות לפניו יתברך הכנעה גדולה באימה ואימה. לפני, ממי אתה הולך להתפלל? תסתכל, אכפת להתפלל. טיפה שרוכה רימה ותולעה, כולך מלא פגעים, ותראה איך הקדוש ברוך הוא אומר לך, ברוך הבא בן יקר, בוא, יחד עם הליכוך, בוא, תתפלל, אני שומע לך. אתה יודע לרקוד בשמחה! נראה אותך מגיע לאחד ממשרדי הממשלה לפגישה עם פקיד, כשהבגדים שלך מפונפים מלוכלכים ואין לא יודע מה, השומר בשער לא יתן לך להיכנס. ופה אחד המקום אומר, אתה כולך מלא, בוא! זה מספיק כדי לשמוח! זה מספיק כדי לרקוד משמחה!
רב, כי הוא לא משא
ומתן. כי אנחנו פשוט שואלים קטנים.
לא, כי הוא לא משא ומתן, זה לא אכפת לו.
לא, לא זה, אנחנו כלפי עצמנו, זה אמירה אלינו, אומרנו, אנחנו היה בן אדם. לא מלאך. אומר לך, איך אתה מסוגל? מיד. לכן, כדמיון העבד המשמש את רבו בשמחה יתרה, ואם משמשו בעצבות, עבודתו נמאסת לפניו. אתם מכירים את הקטע הזה? שאתה כאילו עושים לך, אתה מבקש מישהו משהו, הוא מביא לך את זה וזורק לך את זה כזה ב...
טובה.
שאת נפש.
אתה
חסר. עושה לך, תלכה. בא לך, איך אומרים? בא לך שהוא יעלה מהעולם. מה זה? איזה יחס. ממשיך מאמרו ואומר, הוא כמעט שעיקר המעלה, אתה יודע, כדי לכם פטנט, אבל זה לא עובד סתם. תן לך חלום בשביל זה. אומר מאמרו, בין כשעושה, ובכמעט, שעיקר המעלה והשלמות של האדם והשגת רוח הקודש, תלויה בדבר הזה. במה? בין בעת תפילתו, ובין כשעושה איזה מצווה משם המצוות. בשמחה, אל תיתן לשואלים הקטנים האלה להרוס את הקרן, אל תיתן לחולשות שלך להוריד אותך, אל תיתן להם מקום. כמו שאמרו בגמרא מהעוד האבא, כבד אחתו והיו מסמכים אנשים, ואמר, מה, איך אני בכדור שמחה? ממצווה. תפילין כמה אנחנו, רק קצר נחתי תפילין, וזה בא לי כזו שמחה. תפילין, תבין את מישהו פה, לא מניח תפילין פעם ביום. יש. אני מבין, כן, יש שחרית, יש כאלה שהם אנשים שתיים במנחה. אני מבין תפילין. אנחנו אחרי בנחת תפילין שמחים. אנחנו מרגישים, טוב. אתם יודעים איפה אנחנו נמצאים? זה השואלים הקטנים שלנו. טוב.
טוב.
כן, אז יש לו שאלה.
כמו, אבל יש משהו כאילו תיעצור בספילה. אני סיכוי שכאילו זה יורד לך, אני לא חייבה.
אני לא יודע מה איתך.
סיכוי לך זה
אליך. לא, רק שלך, אני לא...
אז סבבה, כאילו יש לך מי שם כאילו.
אני לא יודע מה איתך, אבל אני חוזר ואומר כל פעם מחדש. יש לי להפריק שנייה. מאוד קשה לי, ואני אפשר לאט.
וכמו כאילו, אם אתה רואה את בי עצום, צריך שכל העולם מתנהג עליך לא אוכל. כאילו, אף אחד, אין לך מי זה וזה. ואז אתה רואה לתפילה והצבעי כאילו, אתה רגיש כאילו השם הוא מי שעוזר לך.
רק שנייה, זה מפריע לי על השם רקע.
תגיד שהשם הוא מי שעוזר לך, ואולי הצבעי יותר אפילו בזגות כאלה. זה
קרה
לי
כל חיים.
זה
מתת את
ההרגשה
אחרת,
אבל
עוד
יותר
טובה, אפילו שאתה עצור. כן. קודם כל, אם זה עזר לך, אל תשמח. אבל, צריך להיות תפיסה אמיתית. הקדוש ברוך הוא לא אמור לסייע לך לכלום. התפילה היא עניינך הפרטית. התפילה היא בשביל המתפלל, לא בשביל הקדוש ברוך הוא. אין בו שינוי אם התפללת או לא התפללת. הוא נשאר כפי שהוא. אתה אמור להשתמש בתפילה, ואנחנו לומדים את זה בעיון תפילה, נכון? עכשיו היה קצת הפסקה בשיעורים האלה. אבל זה שאתה בא לפני הקדוש ברוך הוא עצוב. אני מבין, כי עברת איזה משהו. או אתה עובר משהו. אבל כשאתה מתפלל, אתה נמצא בתוך העשייה של התפילה, אתה אסור לך לתת לעצם להשפיע על התפילה. כי אם אתה רוצה לשמוח, אתה צריך להתפלל בשמחה. בואו נסתכל. זה מה שאומר, תגור משלת הזוהר. הזוהר, בפרשה שלנו, אומר, בעלותך את הנרות, מפוש בעלותך את הנרות, העלאת הנרות היא סוד המשכת שפע החסדים ולא פסיק, ותלגו ותלגו ביחד. המשמעות של להדליק את הנר, זה לא רק הצד הטכני שמדליקים נרות, רבותיי, יש פה מישהו שמדליק נר כל יום?
ראשי.
כן או לא?
ראשי,
אתם מדליקים כל יום נר? יש אנשים מדליקים ביום בחירת הדליקים, יש אנשים שלא, שבת, כל יום מדליקים נר.
כמו הסיבה במקשה.
טוב.
הרבה מאוד.
טוב. אבל לא רק העולם הוא לא. נכון? רבותיי, אנחנו מדליקים נר כל יום. תתעוררו. כל יום. כי נר השם נשמת אדם. כל יום, כל בוקר אנחנו פותחים את העיניים, אומרים בו דעני, ולאחר מכן שנתן לו אדם, אנחנו אומרים אלוהי, נשמה ש... טוב, בנוסחים, נשמה שנתת בי, תאורה, עכשיו קיבלת נר, עכשיו! תדליק אותו! כל יום! בעלותך את הנרות, אמור פני המנורה, יעים בשבעת הנרות, זה כל יום! איפה מדליקים נרות? איפה שרוצים שיהיה מה?
פה.
איפה צריך להדליק נרות? איפה שיש חושך. צריך נר, הרי יכול ללכת בחושך. ואנחנו הולכים בחושך. אנחנו מאפשרים לכל החולשות שלנו להחשיך את חיינו. לכן, שימו לב איך הפרשה התחילה, הסתיימה לנו שם בתבעירה, באספסופים, בבשר. ואיך היא התחילה? בעלותך את הנרות. אתם יודעים למה? יש שני משפטים, אמירות של חז"ל. אחד, הכל הולך אחר החיתוף, הכל לפי הסוף. אבל סוף מעשה, במחשבה התחילה. זה המשנה בערות. אם ההתחלה של הבוקר היא בהדלקת נר, אנחנו לא נגיע לספסוף. אם האדם בבוקר יבין שאסור לו לתת לשואלים הקטנים לחבל, יאירו שבעת הנרות. טוב, נסכם ונרום חוכמות. אומר המגיד במזריץ', וזה דיברנו בשיעור על החטאות, ואני נותן עוד כיוון. גם בפרשה. עשה לך שתי חטאות, כסף מקשה תעשה אותם. אתם זוכרים אמרנו מה זה חטאות? חצאי צורות, זוכרים דיברנו על זה?
כן.
אומר רבני, שתי חטאות מרמזים על קודש הבריחו בכנסת ישראל, יש להם יחד צורה שלמה. אנחנו עם ישראל. כנסת ישראל מסמלת את כולנו. והחיבור שלנו לקדוש ברוך הוא צריך לבוא איך? לא בעיצבון, לא בחולשה. אלא בעלותך את הנרות, לעלות, 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 כל הזמן להגדיל, לחסל את השואלים האלה, להילחם בהם מלחמת חורמה. אולי אני אסיים בכלי מעשי, כי לפעמים אתה מדבר, נו, טק, בסדר, מה רוצים עם זה? הפלת עלינו תיקים היום. כן, אפילו אם לכם בלגן, מה רוצים עם זה? הרי יש לי שואלים בהרבה, הם מסתובבים חופשי, זה שמורת טבע, מסתובבים בכל מקום, לבד. תסתכלו במקרא שיש לנו בפרשה, סוגר את הפרשה שלנו, הסיפור שאהרון מרים למשה, מוכר לכם, זוכרים?
כן.
זוכרים או לא זוכרים?
כן.
זה אחד מהזכירות, מעשה מרים. ותדבר מרים לאהרון במשה על אודות האישה החושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. ואמרו רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, לא יש לך השם. ואיש משה עליו מאוד עם כל אדם אשר על פני האדמה, ואומר השם פתאום אל משה ולאהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד ויצאו שלושתם, וירד השם בעמוד ההר, גם הוא פתח האוהל ויקרא אהרון ומרים. ויצאו שניהם. ויאמר, שימו נא לרבי, ויהי, אם ירד יאכם השם במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו. וכן עבדי משה בכל ביתי נאמן. הוא אני לא רוצה עכשיו לדבר על כל האירוע, נדבר רק על המילים נאמן ביתי. תגידו לי אתם, אם הייתם נותנים מפתחות של הבית, למישהו. מהאנשים יותר סומכים עליהם. והם היו מספרים לכולם שאצלך בבית יש כספת, יש, מפרד את כל מה שיש בבית, הוא היה מעביר את המפתחות לכל מי שרק רוצה. כשהייתם מגנים את זה, ראיתם נותנים לו עוד מפתחות? נראה לי שהיינו לוקחים ממנו את מה שיש.
לא,
מה? תהיה חלפתי לינדה. כלומר, אם אני נותן לך מפתח, זה אומר שאני סומך עליך, שאתה תנעל, אבל אם אתה לוקח את המפתחות ונותן לכל אחד ומספר לכולם על אש, אז אני לא נותן לך מפתחות. מה פירוש בכל ביתי נאמן? אתם יודעים מה זה נאמנות? אתם מבינים את מושג הנאמנות? למה הקדוש ברוך הוא אומר, המשה רבנו, בכל ביתי נאמן, ולא שמענו אמירה כזו על כל החיים כולם?
כל כך חרב ישראל,
לא? למה דווקא משה?
כי הוא היה חייב.
נו, מה לא?
כי השם רצה...
רבותיי, משה רבנו עולה לרקיע ורואה מה? רואה מה?
גשם.
את כל מה שיהיה בעולמות העליונים, את כולם, כל המלאכים, כולם באים, כולם אין, הוא רואה את כל העצים. האם שמעתם פעם אחד תיאור של עולמות עליונים בתורה מפי משה?
לא.
כן או לא? אין. אין שום דבר.
מה זה?
זו נאמנות. הקדוש ברוך הוא נתן לו פיקדון, הראה לו, והוא לא מדבר על זה עם אף אחד. אתם מכירים נביא שרואה מראות עליונים ומספר לכולם?
לא.
לא?
כן.
מי? יחזקאל.
כן.
מספר, המעשה מרכבה, ואני אמר כבר, ואין להבין החיות. אז מה, יחזקאל הוא לא בסדר? הוא בסדר. יש נאמנות מוחלטת. ולא כל אחד זכה לזה. אז נביא יחזקאל, כנראה, לא כנראה, ודאי. אתה לא יכול מצווה אגב לומר. כי אין נביא אומר מדעתו כלום. זה כמו משקר. טוב, תדבר את כל השם שהוא יתגלה, מעשה מרכבה עד ידידה. למה הקדוש ברוך הוא לא מצווה על משה שידבר? תספר מה יש למעלה.
לא נסבור אני אבוא מה.
מה?
שלא יקראו של...
כי אם הבחירה יוצא לארץ.
אם הוא היה, אז כבר לא יכול כך
לחירה. נאמן שומר סוד. נאמן, אני סומך עליו ומפקיד בידו הכל. בכל ביתי נאמן הוא, קודם כל הוא סומך עלינו כל יום, כל בוקר. מחזיר לנו נשמה שאתמול החלכנו אותה. החלשנו אותה. נתנו לשואלים לאכול ממנה ביספו ובישה. הוא סומך עלינו ומחזיר לנו. זה אומר שהוא מאמין בנו. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לשמור שמירה מוחלטת. להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא. לא להיגרר אחר כל התופעות השליליות של השואלים הקטנים שמחבלים בנו, לא לטפח אותם. לכן הפרשה מתחילה בהעלותך, היא מכירת ככה. רבותיי, קחו את החולשות של כל אחד ואחד מכם, אני את שלי, אתם את שלכם, ולשרוף אותם באש של נר השם משנת אדם. כשקשה זה להילחם על החיים האמיתיים. לא מרימים ידיים, לא נכנעים, לא נותנים לאספסוף, שימו לב למילה, זה יופי. הספסוף, אוספים, 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 וכולם גדול. גם במצבים הכי קשים שיש, אם מתבוננים נכון, הם דברים קטנים. קטנים. גם בדברים הקשים ביותר שיש. שאלה היא, מהי נקודת המבט? דבר מתוכו. שני נונים. נון מכאן, נון משם. סוגרם. יש לך חולשה פתאומית, חולשה כזו, אחרת, חוסר רצון לעבור את השם, חוסר רצון, לא יודע, כל דבר, קח את החוסר רצון הזה, שים אותו בסוגריים, תכניס אותו ליחידה נפרדת, ותיתן לו להתפשט. שנהיה נאמנים, הקדוש ברוך הוא לתורתו, ונדע, לשמור מכל משמר את הנשמה האלוקית שניתנה לנו, היום בבוקר ובכל יום ביום. נשאר לכם רק לעלות הנרות. שבת שלום.